אנחנו הגענו לפרק י' פסקה ה'. הפסקה הזו יש בה בעצם כמה חלקים, נקרא את כולה, היא קצת ארוכה ונתחיל לעבוד עליה, לא נסיים את הדברים היום, אבל לפחות נתחיל היום. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים שיתפס בה האדם נגד רוח העליון הזורח עליו, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו, מן התורה, מן האמונה וגם ממנהג אבות, מהסכמת הבריות ומיושרו הפנימי, שהמשך העליוניות גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו, וחוקי שמיים וארץ וכל הווייתם, וכל הווייתם היותר יסודית, נקרא עוד טיפה. כשנעשה האדם על ידה מדרס לצד העיוור שבו, לאותו הצד החלש שאינו יכול להתגבר עד כדי האומץ של אחיזת החיים בסידורם, כפי התביעה השלמה שלהם, שהיא התביעה המרחקת את האדם מן החטא המעמידתו ישר כאשר עשהו האלוהים. כל זה הרשע של המשפט. כלומר, אנחנו עכשיו בחצי הראשון. אז כשקורה כל זה, אז מה? אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע, לא רצונו הרעי נחלש, אבל כפי שהוא חושב בטעות, ורוחו במהותו וערכו, שכלו וכל אורח החיים שבו עומדו על עומדו. זאת הטעות. לא כן הדבר. פניו כולם שונו. אור השכל המבוסס המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים, ההרוג בחוברת עם כל הסידור המוסרי הרוחני הממשי של כל משהו מסביב, ממטה וממעל, זה האור נכאה. נסיים. ואור זה הוא רז החיים בעצמם, אומץ תפיסת החיים, שהנשמה מוצאה בו את דם הנפש שלה. ורק בתארה ובתשובה ישוב ויגלה האור והחיים, ולכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך. טוב, באמת הפסקה הזאת מחולקת רבדים רבדים. בואו קודם כל נראה רגע את הכיוון הכללי שבפסקה. אנחנו אמרנו הרבה פעמים שהאדם מורכב מחלקים שונים. המקובלים חילקו את, נקרא לזה, הרכביותו של האדם בצורה מסוימת, אנשי הנגלה, חכמי הנגלה, חילקו בצורה אחרת. בכל אופן, כלל בידינו, דבריו הפשוטים של הרמב״ם בתחילת שמונה פרקים, שנפש האדם אחת היא. כלומר, האישיות שנקראת אדם, היא אישיות אחת, המורכבת מחלקים וממדים שונים, כשיש הקרנה והשפעה מחלק אחד לחברו. ולכן, כשיש פגיעה, עכשיו יותר מזה, כפי שכבר למדנו בעריכות באורות התשובה, זה לא רק האדם כלפי עצמו, הוא אורגן אחד. כלומר, השכל, הרצון, הדמיון, אם נלך לפי הרמב״ם וכו', או הרוח, החיה, היחידה, הנפש, הגוף, אם נלך לפי המקובלים, או הגוף, הנפש והשכל וכו', אם נלך לפי המהר"ל וכו'. זה לא רק שהאדם עצמו שמורכב מחלקים שונים הוא בעצם הוויה אחת, אלא האדם ביחס לחברה, והחברה ביחס לחברה הכללית. כלומר, פרט, ביחס למשפחה, ביחס לקהילה, ביחס לעם, ביחס לאנושות, ביחס להוויה בכלל, ביחס לעולם הזה, ביחס לעולמים. כלומר, יש עולם אורגני אחד, הרמוני אחד, אחדותי אחד, שכשאתה כמו שהם אמרנו בצהריים, משל האופניים, כשאתה מסובב את הפדל, אז מסתובבת השרשרת. מסתובבת השרשרת, מסתובבים הגלגלים. מסתובבים הגלגלים, מתקדמים האופניים. או הולכים אחורה. כלומר, יש כאן מערכת אורגנית אחת. ולכן, אומר הרב, כשיש, דרך אגב, זה אולי הדוגמה לצערנו הרב הפשוטה ביותר, שלא נדע חס ושלום, שכשהמערכת, הכרומוזומית קוראים לה, בגוף האדם, יש בה סטייה קלה מאוד, אז זה לא שיש בעיה בכרומוזום הזה עם ההשלכות הספציפיות על האיבר הזה בפעולות האלה. לא. כל המציאות הכללית של האדם משתנה, ואז האדם חס ושלום יכול להיות מפגר. כלומר, זה לא שיש כאן איזה בעיה ב-1 חלקי 48. כרומוזומים, המספר נכון? נראה לי שאני צודק. אלא יש כאן מערכת שלמה שהיא לא מתפקדת. כלומר, סטייה בפרט אחד היא בעצם סטייה במכלול כולו. וכן לצד השני. תיקון בפרט אחד הוא בעצם תיקון בקוליות של הכל. כלומר, זה לא שיש כאן... מהלך התשובה של האדם הפרטי שנתפס כדבר ספציפי, נקודתי, ביחס לדבר מסוים, לעניין מסוים, בתיקון מסוים, במצב מסוים, לאדם מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים, כל זה, זה לא נקרא תשובה. תשובה זה המהלך שנראה לנו מאוד פרטי, אבל הוא מקיף את העולמות. הוא משפיע על הכל. ולצערנו הרב, החלק הראשון שבפסקה, גם הצד השלילי. אדם חס ושלום חסר בצד אחד, אז הוא חסר בהכל. הוא שלם בצד אחד, אז הוא שלם בהכל. זה הכיוון העקרוני, לא לתפוס את החסרונות של האדם ומלט מלאך התשובה שלו, כדבר פרטי, ספציפי, נקודתי, אלא לראות אותו כחלק מאורגן שלם, עם השפעה לא רק על מכלול החיים שלו, אלא על מכלול החיים של האנושות, של ההוויה. ככה צריך להסתכל על זה באופן עקרוני. לכן, אולי רק נראה את שני משפטים. קודם כל, המשפט הראשון שהזכרנו אותו לפני כמה ימים, כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת. אז הייתי אומר, עבירה זה מינוס בפנקס של אלוהים. מה אכפת לי? שלאלוהים יש פנקס, ורשום לי מינוס. מה זה מעניין אותי? ואתה יודע מה? אלוהים, בסדר. נגיד שהמינוס הוא לא רשום רק אצלך בפנקס. נגיד שהמינוס הזה הוא רשום לי, אצלי. אבל זה נוגע בנקודה אחת. זה נוגע בנושא אחד. זה נוגע בעניין אחד. לא. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת. דעת כידוע לשון חיבור. כלומר, עבירה בנושא א', יש לה הקרנה והשלכה על כל המכלול, על כל המערכת, על כל כיכר החיים שנקרא אדם. זה נקרא דעת. עכשיו, לא רק דעת במובן של שכל, שכשאדם עובר עבירה, כלומר עושה פעולה לא נכונה, אז השקפת העולם מתערבבת לו. אז יותר מזה, החיבור שלו אל עצמו, החיבור הנכון שלו אל עצמו, החיבור הנכון שלו אל העולם, אל החיים, הכל מתערבב. עכשיו, זה לא רק ביחס אליו. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת? בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, ואפילו של הדור ושל התקופה. איזה אחריות. אולי עוד משפט אחד בהקשר הזה, בואו נקפוץ 10-12 שורות. כשאדם הולך במסלול הזה של קלקול, תכף נראה את צורות הקלקול או סגנונות הקלקול, אז לא רק חלק אחד, אחרי מספר 4 שם, באמצע הפסקה, אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע. הוא לא יכול להגיד, תשמע, בפרט אחד אני פגום, פרט אחד יש לי בעיה. הרצון שלי חלש, אבל השכל שלי בסדר, הדמיון שלי כרגיל, החברתיות שלי 100% וכו'. לא נכון, ולא רק הוא, אלא הוא גם ביחס לכולל, ביחס לאנושות, ההשפעה על החברה בכלל, על העולם. אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע. לא כמו שהוא חושב שרצונו הארעי נחלש, אבל הרוח, המהות, הערך ורוחו במהותו וערכו, שכלו וכל הרחיים שבו עומד על עומדו. אם כן אני פגמתי בפרט אחד, אין איזה השלכה על הכלל. לא כן הדבר. פניו כולם שונו. מכאן גודל האחריות. גודל האחריות של האדם לנוע בכיוון הנכון, ומלא גודל השמחה, כשהוא נע בכיוון הנכון, כשהוא מתקן גם דבר קטן, כי כל דבר קטן מניע פה את הכל. מניע את הכל אצלו, מניע את הכל בעולם. זה פחות או יותר הכיוון הכללי של הפסקה הזאת. להבין את מהלך התשובה כדבר עולמי. שפרט קטן אצל אדם אחד, יש לו השפעות חיוביות או שליליות על כל המערכת כולה. זה הכיוון העקרוני. עכשיו הרב יותר מפרק את החשבון הזה. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת? בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. בואו ניכנס קצת יותר מדויק. אם דעת, במובן הפשוט, הכוונה חוכמה, אחת הטענות העתיקות הנשמעות מזה, מאז שאולי שהעולם, שהאדם חי, שהאדם קיים בכלל, זה שאין קשר בין הפעולות שאדם פועל לבין השכל שלו. כלומר, אדם יכול להיות מעוות מבחינה התנהגותית ומוסרית, וזה לא ישפיע כי הוא זה על יכולת החקירה שלו, כושר הניתוח שלו וההגעה למסקנה שלו. מה הקשר בין השכל, שהוא נקרא לו הגיוני רציונלי, הוא מחלקה בפני עצמה במציאות שנקראת אדם, לבין הפעולות שלו, המוסר שלו? מה הקשר? אז יש ויכוח עתיק כבר. האם באמת ההשקפה הזאת שמבדילה בין הרצון לבין השכל, מבדילה בין הפעולות לבין השכל, המבדילה בין הפעולות והרצון לבין הנשמה, האם התפיסה הזאת היא תפיסה נכונה או לא? האם אני יכול להיות אדם שעושה מעשים מקולקלים, אבל המחשבות שלי יכולות להיות מתוקנות? בואו נדבר רגע בצורה הכי פשטנית והכי לא מדויקת של הדברים. אם אני גנב, האם כשאני אכנס לאקדמיה ואחקור איזושהי, נקרא לזה, תופעה בפיזיקה, האם זה יפריע לי להגיע למסקנת אמת או לא? זה שאני גנב. אז התפיסה הפשוטה היא, כלפי חוץ, שמחלקת את, נקרא לזה, את האדם למחלקות, וכל מחלקה היא עומדת במקביל לשנייה ואין ביניהם קשר. מה הקשר? אתה יכול להיות אדם פגוע מבחינת המעשים, ואדם מתוקן מבחינת החוכמה. וכן להפך, אתה יכול להיות אדם פגוע בחוכמה, אבל מתוקן במעשים. פיצול אישיות כזה. אומר הרב, זה בדיוק העניין, שנפש האדם היא אחת, ויש הקרנה והשפעה בין אחד לשני. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כל אחד מאיתנו יודע שהוא משפיע ומושפע גם בצורות עקיפות, אפילו ברבדים כאלה שהוא לא מודע להם וכו'. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת. אז הפעולה הלא חיובית שלי היא פוגמת, קודם כל הבנה פשוטה, בשכל שלי. אני רוצה אולי לתת דוגמה ברמה הכי פרקטית, לא ברמה המיסטית, ברמה הפרקטית רגע. כדי שאני אכיר בשכל האם דבר הוא נכון, הוא טוב או לא נכון ולא טוב, אני צריך לדעת על הדבר הזה שני דברים. טוב, על כל דבר אני צריך לדעת שניים. א', מהו הדבר הזה בעצמו? ב', מה היחס שלו לדברים אחרים? ניתן דוגמה פשוטה שהזכרנו אותה יותר מפעם אחת, לא יודע אם זה היה שנה, הזכרנו אותה פעם. משל, למה הדבר דומה? כלב ואדם טובים בים. כשאני קופץ להציל את הכלב או את האדם, אני צריך לדעת שני דברים. א', שזה כלב וזה אדם. ב', מה היחס בין כלב לבין אדם. ואם הכלב הוא שלי, והאדם הוא אדם שאני לא מכיר, ואולי אפילו הוא לא מהעם שלי, האם אני אקפוץ להציל את הכלב שלי, או אקפוץ להציל את הגוי שאותו אני לא מכיר? אז לא מספיק שאני ידע שזה כלב וזה אדם. כי בשעת מבחן, כשאני צריך להעדיף את הכלב או את האדם, אם אני לא יודע את היחסיות בין שניהם, אז אני לא אחליט החלטה נכונה. כלומר, כדי להכיר דבר מבחינה שכלית, אני צריך לפחות שתי ידיעות בסיסיות. ידיעה ראשונה, מהו הדבר בעצמו, ידיעה שנייה, מה היחס שלו לדבר אחר.
מה זה קשור?
סליחה?
יש מקרה שתבחר לצאת לכלב?
במקרה הזה? במקרה הזה כנראה שלא.
אם זה אנטישמי, נאצי, אני לא יודע מה, אולי...
אוקיי, יכול להיות. אני מסכים. אבל כשכלב גדול וכלבלב קטן טובים בים. את מי תציל? קיצור, זה רק דוגמה. דרך אגב, שאלתי פעם בשיעור את השאלה הזאת, את מי תקפוץ להציל, את הכלב או את האדם? התשובה לא הייתה כל כך פשטנית וברורה כמו שאתה מציג את זה. היו כאלה שאמרו, ודאי שאת הכלב שלי. מה השאלה? אתה מכיר את הפרסומת חס ושלום, הכלב תנקה אחריך, משהו כזה? זה לא פשוט, לצערנו הרב היום זה לא פשוט. זו עובדה שזה לא פשוט. לכן, אם אני רוצה לדעת הדבר, אני צריך לדעת אותו בשניים. א', מה הוא, ב', מה יחסיותו לדבר אחר. וזאת, דרך אגב, זאת ההקדמה של הרמח"ל בספר דרך השם, שהוא כתב ספר דרך השם, כי הרבה פעמים אדם יודע X, אבל הוא לא יודע את היחס שבין X ל-Y. אמרנו יותר מפעם אחת. הנער המתבגר הוא מצד אחד מציאות מפלאה, מצד שני הוא מציאות אומללה. כי כשהוא מתבגר, הכל מתבגר אצלו. כוחות הגוף שלו מתבגרים, פתאום הוא מודע לגוף שלו. פתאום הוא מודע לפיזיות שלו, ליצר המין שלו, שמתחזק אצלו. הנפש שלו מתעוררת, פתאום הוא מתחיל להיות מודע לזה שהוא אדם עצמאי, הוא אדם בוגר, הוא יכול להחליט לבד, הוא יכול להגיד לא רוצה. הוא לא חייב ללכת על ידי, בשביל שההורים והמורים ידריכו אותו. השכל שלו מתחיל להתעורר, מתחיל להבין שיש בחיים הכרעות שצריכות להתברר על ידי השכל. יש לי 100 שקל, מה אני עושה עם 100 שקל האלה? לא כדי לבזבז היום, כדי לשמור למחר, וכו'. וגם כוח הנשמה שלו מתעורר, נשמה יתרה. עד גיל 13 רק יצרה, בגיל 13 מתעורר יצרתו. אם כן, הנער הנפלא הזה, שארבעת כוחות החיים שלו מתעוררים ביחד, הגוף, כוחות הנפש, כוחות השכל, כוחות הנשמה, חייב לארגן באופן נכון את ארבעת החלקים האלה. מי מוביל את מי? מה היחסים ביניהם? מתי אני מעדיף כל כוח? אז זה לא מספיק שאני יודע שהגוף שלי מתעורר, פריחת הגוף, והנפש שלי מתעוררת פריחת הנפש, אני צריך לדעת היחס בין נפש לגוף. ואם אני לא יודע, אז ההכרעה שלי תהיה הכרעה לא נכונה. לכן זה לא כל כך פשוט, כלומר לדעת דבר מסוים, אני צריך לדעת אותו וצריך לדעת אותו ביחס למשהו אחר. לכן אומר הרמח"ל הקדמה לדרך השם, כתבתי ספר דרך השם, שבו יופיעו העקרונות שבהם אנחנו נעסוק בהגדרת הדברים, ביחס לעצמם וביחס למכלול הכללי. לכן הרמח"ל כתב ספר דרך השם, כך הוא כותב בהקדמה. אז יבוא אדם ויאמר בהקשר הזה, העבירות, מה הן קשורות לדעת? מה פעולה קשורה לחוכמה? יותר עמוק מזה, דעת לא רק במה של שכל, דעת במה של חיבור. עבירות, פעולות, מה זה קשור לשייכות שלי לדברים? יותר מזה, יבוא אדם ויאמר, בסדר, נגיד שהבנתי שהפעולות קשורות לשכל וקשורות לשייכות. אבל מה זה, מה זה שייך לדעת של הציבור? מה שייך לדעת של התקופה? מה שייך לדעת של הדור? מה, הפעולה קטנה שאני עושה פה משפיעה על נשיא ארצות הברית שם? כן. זה יסוד הדבר הזה. לכן, כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת. לכן, מהלך של קלקול אצל אדם פרטי, זה מהלך של קלקול עולמי. ומהלך של תיקון אצל אדם פרטי, זה מהלך של תיקון עולמי. זה לא עניין פרטי. כן.
אפשר לקשר את זה למשפט סלומון בדור חזור בתשובה.
זה מקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים אומרים אינם יכולים לעמוד. איך זה קשור לפה?
עניין הזה כאילו שחוזר בתשובה, כאילו יש לו, כאילו יודע מת, כאילו יש לו את היחסות הזה, מאיפה שהוא היה.
אבל כולנו חוזרים בתשובה. אדם דתי לא צריך לחזור בתשובה. אצל אדם דתי זה יותר מסובך לחזור בתשובה, כי הוא בטוח שהוא דתי.
מה זה נשפט שממשיך את זה? שמעל בעלי תשובה יש מקום שזה עומדים
בעלי תשובה? לא. יש בדיחה שחורה לא יפה. שבמקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד כי מסריח שם. רגע, הגיע הזמן בדיחה עכשיו. במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים אומרים יכולים לעמוד, לא בגלל מדרגתם שבעלי תשובה. כי תשמע, יש שם תיקים, חביבי. אבל אמרתי, זה בדיחה לא יפה ובדיחה לא נכון. כי אברהם אבינו היה בעל תשובה. לפחות לפי הרמב"ם, אברהם אבינו עבד עבודה זרה בצעירותו. אז אנחנו מצב טוב, לא עבדנו עבודה זרה. הרמב"ם, הלכות יסודי התורה. הלכות עבודה זרה, סליחה. פרק א' בסוף. בואו נתקדם, כי אנחנו ממש בהתחלה פה. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. אם כן, האחריות של האדם היא אחריות כוללת. לא רק פרטית, אלא כוללת. הרב עכשיו נכנס לסוגיה יותר פנימית. בסדר, אז הבנו נגיד שהאחריות, שהאדם והעולם זה אורגן אחד. דרך אגב, ידוע שהאדם נקרא על פי המקובלים עולם קטן, כי האדם כולל בתוכו בתמצית את כל הכוחות השונים והמרכיבים השונים שבעולם, והעולם נקרא אדם גדול. אז אם כן, האדם הוא יצור אורגני כלפי עצמו, כלפי הסובב, עד הסובב היותר גדול שאין לנו בו השגה. בסדר. עכשיו שואל הרב, או אומר הרב, אז הבנו שאדם כשהוא פוגע בעצמו, הוא בעצם פוגע בהכל, כלומר שהוא פוגע בפרט אחד בעצמו, הוא פוגע בכוליות של עצמו, הוא פוגע בהכל. ומכאן הוא לוקח את האחריות, בסדר. אבל איך אדם מגיע למצב שהוא פוגע? איך אדם מגיע למצב שאם היכולת שלו היא כל כך עצומה, והאחריות שלו כך גדולה, איך יכול להיות שהוא יגיע למצב שהוא פוגע? אני אגיד את זה רגע אחרת. האם הקדוש ברוך הוא ברא מנגנוני, נקרא לזה, לא אגיד הגנה, כי המילה הגנה זה מילה קטנה, מנגנונים כאלה שהאדם דרכם יכול להיפגש עם הבורא שבתוכו, כדי שהוא לא יגיע למצב של עבירה שתטמטם את הדעת עד כדי של התקופה? האם הקדוש ברוך הוא ברא איזה מסלולי הנהגה אלוקיים שהם משפריצים, אם אפשר לומר, לאדם אלוקות, ואז ממילא הוא יותר קל לו להתיישר לכיוון הנכון כדי לא להגיע למצב הזה? אומר הרב, יש חמישה מסלולים. חמישה מסלולים הקדוש ברוך הוא ברא בעולם שלנו, באדם, ותרף נראה יחסית לאדם, שדרך חמשת המסלולים האלה האדם יכול להיפגש עם אלוהים. המשפט הבא הוא משפט בפני עצמו, אבל בהקשר הכולל בהמשך אנחנו נבין עד כמה הדברים הם יסודיים. בואו נראה רגע. כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים, כשהירידה של טמטום מתוך העבירות, כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים שיתפס בה האדם נגד רוח העליון הזורח עליו. הקדוש ברוך הוא זורח על האדם. נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו. יש חמש נקודות מוצא. אפשר לומר חמישה צינורות, חמישה מסלולים, שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. הרב הולך כאן מלמעלה למטה. בואו נקרא. מן התורה. מסלול ראשון כבר ננסה להסביר. מן התורה. ב' מן האמונה. ג' ממין הגבות. ד' הסכמת הבריות. א' ישוע הפנימי. בואו נתחיל מהסוף כי זה הכי פשוט. הקדוש ברוך הוא שתל, אם אפשר לומר, את עצמו במציאות שנקראת אדם, ובמציאות שנקראת עולם ביחס לאדם, בחמישה מקומות יסוד שדרכם האדם יכול להכווין את עצמו נכון כלפי הכיוון של אלוקות, של תורה וכו'. דבר ראשון, יושרו הפנימי. הקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם, מה שאנחנו קוראים היום, מצפן. כלומר מצפון. איזשהו מצפן אלוהי, שהוא טבוע בו כטבע, ואם האדם הזה הוא לא קלקל את המצפן הזה, אז יש בו איזו תחושה מאוד בסיסית, אינסטינקטיבית, מוסרית כזאת, שכשהוא סוטה, הוא מיד מרגיש לא בסדר. כלומר, כשהוא עושה איזושהי פעולה, אם המצפון שלו, היושר האלוהי הנמצא כטבוע בתוכו, עדיין מתפקד נכון, הוא לא עיוות אותו מספיק, לא קלקל אותו, לא יקעה אותו, אז ממילא היושר הפנימי שלו יכווין אותו נכון, והיושר הפנימי שלו יגיד לו, תשמע, אפ, כרטיס אדום. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני יודע שנודע לי לפני כמה ימים, שיש איזו תוכנית בטלוויזיה, אין לי מושג באיזה רשת, שנקראת מה אתם הייתם עושים. שמעתם את זה? על זה? כן. אז יש תוכניות שהן נקיות, יש תוכניות שהן בעייתיות. התוכנית הזאת, יש בה דבר נפלא. אחד הפרקים הילדים שלי הושיבו אותי מול הזה, פשוט הייתי ללמוד בעיניים. אתה רואה, מעמידים סיטואציה. בפני, והכל ב... אני מקווה שזה לא גזר הדבר הזה, כן? אבל מעמידים איזושהי סיטואציה. למשל, ילד מסתובב בפחים מחפש אוכל. ואתה יושב במסעדה, הוא מחפש אוכל בפחים אל עד הזבל. ואתה יושב במסעדה, ולראות איך אנשים מגיבים. אכפת להם הילד הזה? לא אכפת להם. וזה מדהים לראות איך גם אותם אנשים, ברוך השם, הרוב המוחלט מגיב נכון. או אתה הולך למוסך ומרמים אותך במוסך, ואתה שומע שהם, לא אותך, מרמים את החבר שלך, או מישהו שאתה לא מכיר, ואתה שומע שמרמים אותו. והוא אומרים להחליף לו את הבלמים, והוא בדרך לאלת, ולא החליפו לו את הבלמים, ואתה שומע את המוסכניקים מדברים, והכל מבוים כמובן, כן? אבל השחקנים הם מבימים את הסיטואציה, והאזרחים הם, זה סיטואציה. האם אנשים מגיבים? אז אחד הדברים המדהימים שאתה רואה בשם, ברוב המוחלט של הפעמים, זה א', שברוך השם רוב מוחלט של עם ישראל, ועמך כולם צדיקים, ממש איזה יושר פנימי של עזרה לזולת, אכפתיות מהשני וכו', וגם אלה שנכשלו, אחר כך כשמדברים איתם, למה הם לא הגיבו? ראית ילד מוכה, על ידי ההורים שלו באמצע החנות, למה לא הגבת? למה לא הגנת עליו? אתה רואה שהרוב המוחלט מודים שהם נכשלו. יש איזו יושרה פנימית בנפש האנושית, ששמה את האדם במקום הנכון. מישהו ראה את החלק מהתוכניות האלה? כן. מה? משהו אחר. מה? זה נכון מה שאמרתי עכשיו. זה נכון. זה נורא. זה נורא. עזוב, יש דברים שהם נוראים. יש דברים שאסור לראות שם. אבל חלק מהסיטואציות שאני ראיתי, זה פשוט מרגש. ממש מרגש. כן, בבקשה עוד.
מצפון, זה... אנחנו יכולים להתייחס אליו ככל פנימי אלוקי, או משהו שהחברה מכתיבה אותו, כי יכול להיות שהמצפון שמדבר היום, הוא לא המצפון שמדבר לחברה לפני 100 שנה.
מה שאתה אומר, זה דבר חשוב מאוד. שאם אנחנו, נגיד את זה במילים אחרות, אם אנחנו חושבים שהמוסריות היא בעצם קוד חברתי שתלוי בזמן ובמקום, אז לפי זה, הקוד החברתי הזה הוא משתנה. במקום שבו נוהגים שהקוד החברתי הוא ללכת לבוש, יש מקום אחרים, מקומות אחרים שבו נהוג ללכת לא לבוש. אז הקוד המוסרי זה כביכול ללכת לא לבוש. לכן אנחנו מדברים על קודים מוסריים שהם עומדים בתשתית של האדם, ותפיסת עולמנו, השקפתנו הפשוטה היא שזה טבוע כטבע אלוהי באדם, והראיה שדברים שהם מאוד בסיסיים, מאוד יסודיים, הם לא השתנו. הם היו והווים והיו. כשאתה תראה ילד מחפש בזבל אוכל, אתה ואני נקווה נתעורר לקנות לו מנה פלאפל. ראית את זה? כדאי לראות את זה.
אבל אני אגיד לך למה אני שואל את זה.
אבל זה לא בא ממקום של החלטה של ציבור. זה בא ממקום של תוקף אלוקי מוחלט, ואתה רואה שזה לא... הבסיסיות של התכונות האלה לא משתנות. אתה רואה את זה, יכול להיות שזה לובש צורה פושט צורה, אבל המהות לא משתנה.
אבל יש לי חבר שחזר אותי בתשובה, התהליך שלו היה הדרגתי, אבל היום אני יכול לשייך אותו לזרם קיצוני. וכשאני דיברתי איתו על מצפון, אז הוא אמר לי דבר מאוד ברור, הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע מי בלבל אותך, לי אין מצפון. לי יש את התורה, בה אני הולך, אין לי מצפון, לא צריך להקשיב את היום. עכשיו, הוא מודה שהוא משייך לזרם קיצוני. אז הוא...
אני לא מבין את הסברה, מה זאת אומרת? אז נגיד שלך אין מצפון, אבל לחבר שלך שאין תורה יש לו מצפון, אז מה זה?
זה מה שאני רוצה לשאול, האם מצפון...
מצפון זה תורה!
זה כמו שאני מחנך?
לא, מצפון זה הקוד התורני שטבוע באדם מלמעלה למטה ולא הלבשנו עליו מלמטה למעלה, זה לא איזה תפנית שהלבשנו על הילדים, זה משהו שהוא טבוע בנפש האנושית מאז שהאדם הראשון נברא, והוא איזה מינימום אלוהי שטבוע באדם כטבע, ירצה האדם או לא ירצה. אז יש אדם שסף הרגישות שלו הוא ברוך השם נגיד סביר, יש אדם שסף הרגישות שלו הוא צריך קצת יותר גירויים כדי להתעורר, גם שם בתוכנית הם מראים את זה, נכון? שיש כאלה שמתעוררים מיד, יש כאלה שצריכים להתעורר אחרי עוד כמה שלבים שהמציאות קצת מוקצנת ומתחילה להיות כבר מסובכת ואפילו מסוכנת. ראו אחד בסיטואציה אחת, אחד שיקור מבקש שיעזרו לו לפתוח את האוטו ולנהוג. אתה רואה איך אנשים לא נותנים לו להיכנס לאוטו, וחלקם יזמנו משטרה וחלקם עזרו לו, לא נתנו לו להיכנס לאוטו. או אתה רואה תינוק, עשו כאילו תינוק בתוך מכונית נעול, איזה בובה ועשו עם איזה קלטה של... אתה רואה איך אנשים עוצרים על אדם מכונית ו... או מזמינים משטרה, או מזמינים לפרוץ את האוטו, כל מיני דברים, לא, לא נשארים אדישים. אז זה לא שהכל מתוקן, יש הרבה מה לתקן. ואתה רואה שכשזה מגיע למצבים, למשל כמו אלה, שמצבים קיצוניים, מתעוררים.